משקיעים חכם, עם עורכת הדין דפנה שחר. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, כיף שהצטרפתם אלינו שוב לפודקאסט השקעות הנדלן משקיעים חכם מבית All In. והיום אני עם עורכת הדין רבית סיני, מומחית בתחום ההתחדשות העירונית, אם זה תמ"א 38 או פינוי בינוי. היי רבית.
היי.
אין ספק שהנושא הזה של התחדשות עירונית באמת הוא תחום שמעניין כמעט את כולם, בין אם אתה בעלים של דירה ישנה שנבנתה לפני 1980 ויכול להיכנס לתוך התוכנית, או אם אתה משקיע שרוצה לקנות דירה כזו, בכדי באמת ליהנות מההשבחה שיכולה להביא איתה, אז אני חושבת שממש ממש חשוב שנעשה בזה סדר, כי בכלל לאורך השנים היו המון שינויים בתחום, ובטח לאחרונה כשנכנס אושר חוק ההסדרים, ונכנסו שינויים בתחום, אז כמי שעובדת בתחום הספציפי הזה כבר 12 שנים אני חושבת, נכון?
אני מ-2010, אני חושבת שאז היו 3.5 אנשים שידעו מה זה ורצו לעשות תמה, ואז כל היזמים על אותם 3 בניינים עטו ועמדו בתור. היום אנחנו במצב הפוך. היום יש 1,100,000 בניינים שזקוקים לחיזוק, התחדשות, לא משנה, תכף נעשה סדר בזה, והיזמים אין להם אפילו מקום. אני שומעת מדיירים שהם משאירים הודעות ליזמים, ויזמים לא חוזרים אליהם. ותכף אנחנו נבין למה, אוקיי? אז בואו נעשה קודם סדר. יש לנו 3 סוגים של התחדשות. 2 עוד מעט הולכים מהעולם.
כן.
שזה חיזוק ותמ"א הריסה ובנייה.
ששניהם בעצם תמ"א 38, אחד תמ"א 38-1, והשני תמ"א 38-2.
אז בואו לא נקרא להם במספרים. 1 זה חיזוק, כי 2 זה כבר הפך ל-3, והריסה ובנייה. זאת אומרת, או שאני מחזקת את אותו בניין, למשל, יש לי פרויקט על הים, בבן יהודה, שהעירייה דרשה, אגב, מי שלא יודע, העירייה דרשה שיפוץ חזיתות ברחוב בן יהודה. זה אומר שהדיירים עכשיו צריכים לשלם בערך 1.5 מיליון שקל, שזה מה שאמור לעלות, בלי חיזוק, רק לשפץ את החזית, שתביני שזה יכול בשנייה להתמוטט, בלי קשר, והם יכולים לעשות רק טעם החיזוק. כל הבניינים האלה בבן יהודה לא יכולים לעשות לא הריסה ולא פינוי בינוי. למה? כי העירייה לא מתירה. עכשיו, במקרה...
מבחינת שימור?
מבחינת גובה, מבחינת... כן, רוב העיריות כבר קובעות היום, דיברת על שינוי. אחד השינויים שאנחנו רואים בבירור, זה שהיה חוסר ודאות משווע, לפני 10 שנים. יזמים התחילו, בזבזו המון כסף, וגם דיירים היו בטוחים שמקבלים X, כי זה מה שהעירייה אמרה, ואז שהתחלנו והתנענו את התהליך מול העירייה, פתאום העירייה שינתה את דעתה, ופתאום הם רוצים לא תמה, הם רוצים פינוי-בינוי, ותכף ניגע גם בפינוי-בינוי. אנחנו כרגע עושים סדר. חיזוק קיים עד 2024, פברואר 2024.
שהוא ערך בעצם מאוקטובר 22.
כן, אבל מה חשוב לדעת? שזה לא משנה שזה הוא ערך, כי... הזמן שיש להגיש את ה... בוא נגיד שאני חתמתי, אני דיירת, חתמתי עם היזם, יש ליזם בין 0.5 ל-8 חודשים להגיש גרמושקה. איפה הוא נתקע? בזמנים, כי אל תשכחי שיש לנו את הרשויות שיש בחירות בספטמבר, אוקטובר, הרשויות יהיו סגורות 4 חודשים. זה אומר שאם אני עכשיו מחתימה דיירים, היזם צריך להגיש עד פברואר, שתקחי בחשבון 4 חודשים, אין לו עם מי לדבר בעירייה. אז זה אומר שמי ששומע אותנו עכשיו, צריך גג עד אוגוסט לעשות הסכם עם יזם, אוקיי?
אבל מי שמגיש בתקופה הזו, בין אוקטובר, בתקופה שלה...
אין למי להגיש. אין למי להגיש.
אבל העירייה סגורה.
סגורה, סגורה, זה מה שאני אומרת. זה שהעריכו לנו, זה לא נותן לי את הזמן שהייתי צריכה בשביל להעריך אותו. זאת אומרת, שמי שעכשיו יושב בים ורגל על רגל, ממש טועה. כי התנאי שהבקשה לגרמושקה, או באמצעות משהו מקוון, זה יהיה עד פברואר 2024. מה שמותיר לנו חודשיים, 3 חודשים, בגלל הבחירות. אני מאמינה שיעריכו את זה, אבל שוב,
אי אפשר לבנות על זה.
אל תתפסו אותי במילה, ואל תגידו אמרת. אבל כן, אני יכולה להגיד שאני נביאה. כי אחד השינויים הכי הכי מרכזיים בתחום הזה, שהייתי נוכחת באחד הפגישות בכנסת, שאלו איך זה יכול להיות שאין עדיין 100% הסכמה מהדיירים, כי אנחנו נתקלים, כי אני כעורכת דין, אני נתקלת בקושי מאוד גדול לשכנע הדיירים לחתום, שזה לכאורה העסקה הכי טובה שיכולה להיות, תחשבי.
משהו שתמיד מדהים אותי, איך יכול להיות שזה הפך להיות משהו כל כך כלכלי, מסחרי, תחרותי.
אז אני תכף אגיע לזה,
שאנשים מקבלים
מתנה, שזה אפילו לא מסחרי, תקשיבי.
של 500,000, 1,000,000 שקל, לא משנה מה, ועדיין מתקטננים.
אז אני רוצה להגיד לך, אתמול הייתי בישיבה, אמרתי לך בן יהודה, אין להם ברירה לדעתי, זה או שאתם משלמים את הכסף של 1,500,000, אגב הם קיבלו גם צו מסוכנות, או שאתם נותנים ליזם לעשות את זה בשבילכם, וגם מצאנו, אני עובדת עם שמי, מטעם דיירים, והיזם נתן הצעה לדיירים, בלי שאי אפשר לבנות שם ממדים, 3,000,000 שקל לכל הדיירים, ואני חשבתי שזה נמוך, בדקתי עם השמי שלי, ואכן מצאנו שזה 4.5 שהדיירים צריכים לקבל. זאת אומרת, קחי בחשבון, את הולכת לקבל עכשיו נגיד 500,000 שקל.
כמה דיירים יש שם לצורך העניין?
30.
Okay.
עשינו לפי החלק ברכוש המשותף, כמה 4.5 מתחלק. נגיד שיוצא להם 500,000, בסדר? אז מה יש בכלל לדבר, שאו שאתם מקבלים את 500,000, ואת השיפוץ חזיתות שאתם משלמים.
לא, 500,000 זה אם יש 9 דיירים, אבל זה 30 דיירים, את אומרת, אז זה פחות מ500,000, וזה לא משנה, אתה מקבל כמה מאות אלפי שקלים, ודירה משופץ,
ובניין משופץ, ומחוזק, לא משופץ.
מחוזק, ואת הדרישות שהעירייה במלסמה, אז במקום להוציא כסף, אתה מקבל כסף.
ואת מאמינה לי שאני ב-60% חתימות?
ברור, כי הם רוצים יותר.
אז אני אגיד לך מה, מבחינתי, תודה לאל, זה לא הבניין שלי, וזה לא דירה שלי, וזה לא חנות שלי, יותר מזה אני אגיד לך, בבן יהודה, מי שמכיר, אי אפשר בכלל לעבור שם, כי העירייה הרי חפרה שם, אז כל החנויות שהן טוענות, שהן ידפקו בגלל התאמה, הם במלא נדפקים.
אז זה הזמן הכי נכון מבחינתם.
בדיוק, אז מבינה? אוקיי, אז...
ואם הם יפספסו לצורך העניין את הרכבת,
לא יהיה להם פינוי בינוי. בדיוק,
בגלל שזה רק תמה, ואי אפשר לעשות שם פינוי בינוי, אז בעצם...
הם יצטרכו לשלם בעצמם ולבכות לדורות, כי לחזק בניין זה עולה איזה 5,000,000, ולשפץ זה 1,000,000, אז תעשו את החישוב, בא מישהו, נותן לכם את הזה, וגם הגבילו את היזם ל-X דירות, זאת אומרת, גם את זה אפשרנו, כאילו לא לתת לו יותר מדי, עשינו חישוב כלכלי, כמה מגיע לו, בשביל שהם לא יקבלו יותר מדי דירות, אבל גם זה יש אנשים שזה. עכשיו אני רוצה להגיד רגע, אז יש לנו חיזוק, שזה דיברנו. ויש הריסה ובנייה, הריסה ובנייה זה בניין אחד שאפשר להרוס, רוב העיריות לא אוהבות את זה, למה? מסיבה פשוטה שאת מכפילה להם את האוכלוסייה. ראש העיר פעם דיבר איתי באיזה רשות, ואמר לי, תקשיבי, כל דירה שאני מוסיף, אנחנו בעירייה עם גירעון של 150,000 שקל. אז עדיף לנו לחייב את היזם או את הדיירים להתאגד כמה בניינים, ושהיזם יעשה את הכבישים ואת המטלות הציבוריות שאנחנו רוצים,
שלפחות גם העיר תהנה מזה.
תהנה, וגם אני אומרת, יש לי עיריות שרוצות גם דירות, לא רק מטלות ציבוריות. בת ים, גבעתיים, רמת גן, רוב העיריות מתחילות לעשות סדר, בת ים לא, אבל גם שם יהיה. ואז נורא קל לדיירים ולעורכי דין להבין
את גבולות הגזרה.
איזה פרויקט אנחנו מדברים בכלל? חיזוק, הריסה, פינוי בינוי. בוא נניח שאנחנו מדברים על פינוי בינוי. אז אנחנו מדברים, מה עושים עורכי דין? איפה בעיניים טועים? עורכי דין דיירים. כל מה שאני אדבר עכשיו זה רק עורכי דין דיירים.
אגב, חשוב להגיד פה שאת בעצם עורכת דין ש...
רק של דיירים.
בדיוק, שמייצגת רק דיירים, נכון. את לא מייצגת יזמים, לא. כדי שגם לא יהיה לך ניגודי עניינים, עניינים בתיקים
נכון.
אחרים.
נכון.
אז זה חשוב לציין, נכון. כן.
אז כל מה שאני אגיד עכשיו זה מעצם היותי עורכת דין של דיירים, ואני אומרת, אחרי שבאים אליי ואני בודקת שאפשר לעשות פינוי בינוי, אז אני מחתימה אותם, אנחנו יודעים בפינוי בינוי שהעירייה נותנת 12 מטר. לא משנה גם בנתניה, לא משנה באיזה עיר.
היום כבר זה 12 מטר, נגמר הסיפור, פעם נתנו 25, אז אם אתם...
לא, פעם זה היה משחק.
פעם זה היה משחק?
היום זה לא.
היו הרבה מקומות שנתנו 25, היו גם 40.
אבל למה, את יודעת?
היום אין משחק יותר.
כי העירייה לא הגבילה.
נכון.
היום העירייה באה ואומרת, רגע, אתם רוצים נגיד 130 דירות, זה על חשבוני, אנחנו נוציא דוח, נראה אם אתם צריכים את ה-130.
כן.
אני אגיד לך מה קרה לפני שנה, שנתיים, המחירים עלו ב-40%, אז העיריות הורידו איזה 20-30 דירות לכל היזמים, כי בגלל מחירי המחירה שעלו, לא היה צריך כל כך הרבה דירות, אז צמצמו את הדירות.
כשאת אומרת לא צריך, נסביר רק למאזינים, הכוונה היא שיש רווח בעצם של פרויקט, מינימום רווחיות, כדי שיהיה בנק מלווה,
כן.
ושחייבים לעמוד בזה. ברגע שהמחירים עלו, נכון. אז אפשר לצמצם את כמות הדירות, ועדיין זה יהיה את אותם 18% שחייבים נכון. בשביל רווח.
אז עכשיו לפרויקט. שאנחנו יודעים בעצם שיש את גבולות הגזרה, שזה 12 מטר וזה מחסן, קומות מבחינתי, תמיד אני מעלה את הדיירים שלי לאמצע המגדל, זאת אומרת אם יש 30 קומות, אז מקומה 10 עד 20, ואנחנו מנגדים עם שמי איפה בדיוק הם יהיו בדירות, בקומות,
לפי
השווי הקיים של היום. כן, יש שוני בין הדירות, דיירים מאוד מודאגים מזה, אז הם לא צריכים להיות מודאגים, אני קניתי דירה ששווה יותר משל לוי, למה שאני אקבל כמו לוי? אתה לא תקבל לוי, כי השמי יעריך אותך יותר ואתה תקבל יותר. אז, יש לנו די, נוסח די ברור שאנחנו מחתימים את הדיירים ב-day one, שמגיעים אליה למשרד. תחתמו שזה מה שאתם רוצים, וזה מה שאתם מוכנים. למה אני עושה את זה? כי עורך דין שלא עושה את זה, והוא מחתים רק את הנציגות, והוא עובד עם 4 אנשים מתוך 200, שיגיע money time, והוא יביא את ההסכם ל-200, אז...
יהיו כאלה שלא יחתמו.
לא יהיו כאלה. רוב האנשים לא מבינים מה הוא רוצה בכלל. כי הם מחוץ לתמונה כבר שנתיים מעובד עם הנציגות, הם בכלל לא יודעים, עשו להם כנס לפני 200 שנה, אחרי שנתיים אומרים לו, בוא תחתום, מה תחתום, מי היזם, איך היזם, מי הנציגות, מה הנציגות, יש נתק כאילו בין, אני לא משימה את העורך דין, כן? כי זה קשה מאוד להגיע לכל 100 ו-200, בטח שאני יזם שעוזר על בעיה הזה, ואז נכנסות המנהלות, מנהלות זה אנשים שמחתימים דיירים לטובת יזמים שהם עובדים איתם, זאת בעיניי עיקר הבעיה בהתארגנות של הדיירים. כי מה קורה? נכנס משה מטעם יזם איקס, ומתחיל להחתים על נון שופ. ואז נגיד שהם לקחו עורך דין. בינתיים העורך דין מגלה שגם לוי התחיל להחתים מטעם יזם אחר. ואז יש רבע מתחם שחתום ליזם איקס, ורבע מתחם ל-Y. עכשיו לכי כעורך דין תעשי סדר. אז אצלי שמגיעים בניינים, אני אוסרת עליהם לחתום על, על, אפילו פתק, אוקיי? אני אומרת להם, תקשיבו, לטובתכם, כדי שהפרויקט לא ייתקע, כי האויב הכי גדול בהתחדשות זה הזמן. אז אם אנחנו רוצים לצמצם את החוסר ודאות, אני מתחילה קודם כל, כתבי הסכמה, אני רוצה לראות מתוך 100, לא הנציגות של 4.5 אנשים, מתוך 100, מי חותם לי? כי אם יגידו 50, אנחנו בעד, ו-50 לא רוצים, למה יש לי, למה לבזבז את הזמן? נגיד שהעירייה נותנת פינוי בינוי, ונגיד שיש יזמים שרוצים, אבל 50% לא רוצים.
כן.
אז לא, אז תודה רבה, ביי. אז אם אנחנו הגענו ל-67%, שזה הרוב הנדרש, אגב, בכל התמאות ששאלת השינויים, אז היום תמה חיזוק ותמה הריסה ופינוי בינוי, נדרש חוב של 67%.
נגיד בשביל להתקדם בעצם מול העירייה.
בשביל להתקדם מול העירייה.
בסוף צריך את כל 100%, צריך לזכור את זה, אבל...
אז רק אני אבהיר נקודה שאת אומרת, בשביל להתקדם בעירייה, 67% זה הסכם שהוא בתוקף משפטי, 50% מספיקים לעירייה. אגב, ואני ממליצה לא
אבל
להסתפק.
אבל אף אחד לא הולך ב-50%.
בואי. ראיתי הסכמים שמאשרים ליזם ללצאת עם זה,
בעיקרון אבל.
וזה לא טוב לדיירים, בדיוק, זה לא טוב לדיירים, למה זה?
אני מתייחסת לזה.
למה זה אני אסביר לדיירים, כדי שידעו שלא לחתום, גם אם יש ליזם 50% חתימות, אם הוא יצא עכשיו לעירייה ואין לו 67%, אתם צריכו לבטל איתו את ההסכם, ולבטל עם יזם שאין לך כסף, ואין לך הוצאות, ערבות להוצאות משפטיות.
אז בגלל זה אני אומרת, בואי נפשט את הדברים, 67% זה מה שצריך.
חתמו, ואז אנחנו אפילו מתכווננים לנוסח של הסכם שאנחנו רוצים. אני לא שואלת שאלות את היזם, אני קובעת ליזם, אחרי שהדיירים
בעצם
שלי...
בעצם עושים מכרז יזמים בשלב הזה.
אחרי שאני מראה להם את ההסכם המשפטי, אני טוענת, אחרי 12 שנה בתחום, שהדבר הכי חשוב, הוא לא התמורות, הוא לא מטר לפה או מטר לשם, זה לא מעניין. מה שמעניין, זה שהדייר לא ייפול, נכון אמרנו שהעסקה מעולה, ואין דבר כזה שלא יחתמו, אבל מה? אם אני אגיד לך שהעסקה מסוכנת, ובמהלך הדרך את תוציא כסף, את תרצי לחתום?
ברור שלא.
ברור שלא. אז זה, אני לוקחת את עצמי כתפקידי לשמור עלייך כדיירת שיהיה לך אפס סיכון ואפס הוצאות. עכשיו, זאת מומחיות אחת לדעת לעשות הסכם עם אפס סיכון ואפס הוצאות, אבל המומחיות היותר מאתגרת זה להשיג את זה מהיזמים. כי ברור לך שאם אני רוצה לדיירים שלי אפס סיכון ואפס הוצאות, רוב היזמים לא הסכימו לזה כי זה בעל חשבונם, נכון? אז... אנחנו קבענו בשיטה שלנו שהדיירים קובעים את ההסכם ולא יזם. ואז תראי זה קטע, זה מקצר לי את לוחות הזמנים.
כי אז יש תחרות בעצם בין היזמים.
רגע, אני אסביר למה. אם עכשיו יש לי הסכם חתום של 100 דיירים, ואני לא צריכה אחרי שבחרתי את האזם להתחיל להחתים אותם, מבינה את המשמעות? אני אומרת לך שפסיכולוגית, שדיירים רואים שיזם נכנס, הם רוצים עוד. יש דמות, ובאופן אוטומטי אפילו, הם רוצים עוד.
זאת אומרת, אם נסכם את מה שאמרת עכשיו, את אומרת, יותר חכם, נכון ומקצר תהליכים, זה שההסכם יהיה מראש, לפני בחירת היזם, מכינים כבר את ההסכם, כל הדיירים חותמים עליו, ועם זה יוצאים ליזמים, למכרז, ובוחרים את היזם, שיודעים כבר על מה רוצים שהוא יחתום.
יפה. למה? כי אני עושה תפוחים לתפוחים. אם עכשיו לא הייתי עושה הסכם, והדיירים לא היו חותמים, שזה רוב העורכי דין עובדים בשיטה הזאת, אז זה, הוא, היזם הזה מביא לי הסכם אחד, והיזם הזה מביא לי הסכם השני.
אי אפשר להשוות.
אי אפשר להשוות, ואי אפשר גם להתנהל ככה עם כל אחד עם ההסכם שלו, ואת גם לא יודעת מה הדיירים החליטו, אם טוב להם או לא. ככה אנחנו, הדיירים, קובעים את זה. עכשיו יש ארבעה פרמטרים שקובעים מהיזם. אחרי שהחתמתי אותם על ההסכם, אני מוציאה את זה ליזמים, ואז יש תחרות בין היזמים. שימי לב מה אנחנו מקבלים. חוץ מקיצור זמנים של 4 שנים שלוקח לפי התאחדות הקבלנים להחתים מתחם, אנחנו עושים את זה ב8 חודשים. דברת איתך על מאות יחידות. אחרי שהחתמנו, אנחנו מוצאים את זה לכמה יזמים. אם מישהו מוריד לי מהסעיף של הערבות להוצאות משפטיות, או של הצו מסוכנות שאני מטילה את זה על היזם, אני בטוח לא אבחר בו. אוקיי, עכשיו, שאני עושה, נגיד, תחרות מול הגדולים, יש את ה-15 גדולים. אני, שאני נותנת לו הסכם מדויק, והוא מוריד לי סעיפים שאני יודעת שעליהם אני לא מוותרת, נורא קל לי לעשות את התחרות, נכון? אז ארבעת הפרמטרים...
כי כבר זה מנפה לך את מי שלו.
בדיוק. ואני גם יודעת שהדיירים, את יודעת מה, עוד גיליתי, שיזם רואה חתימות של דיירים, הוא מוותר על ההתעקשות שלו, על השינוי בסעיף, כי שווה לו לקבל בהינף יד את הפרויקט חתום, ולאכול את הצפרדים שהכנסתי בהסכם לטובת הדיירים, אגב, אני מכניסה לפחות 500,000 שקל לטובת הדיירים בהסכם הזה, שאם לא, הם משלמים אותו. ואם את רוצה שאני אתן לך דוגמאות,
כן, לאורך כל דוגמה. הפרויקט,
למשל, הרבה פעמים קורה שיזם כתוב שהוא צריך להציא את היתר תוך איקס זמן, והוא לא עומד בזה. ואז מה קורה? העורך דין, אם הוא אחראי וזוכר, מוציא מכתב התראה ליזם, ואגב, כתוב בהסכם שאם אתה לא עומד בזמנים, אתה חותם על ביטול ומוריד הערות הזרה והכל והכל. אז כתוב, אז מה? איפה, הרי העורך דין מקבל את הכסף מהיזם, נכון? אם היזם יגיד לו, לא בא לי, כמו הילדים, מה העורך דין יעשה? יוציא מהכיס שלו והתבע את היזם מהכיס שלו? לא. אז או שדיירים החליטו להוציא אותו מהפרויקט, ואז מה הם יצטרכו? לשלם כסף. ואנחנו מדברים על מאות אלפי שקלים.
לשלם כסף, הכוונה
לביטול ההסכם.
לביטול ההסכם.
כי היזם לא מסכים. למרות שאין לו עילה.
על הוצאות משפטיות, אז כאן
זה לא רק הוצאות משפטיות, זה גם אם נגיד שהוא היה צריך, לא, להחזיר לו כסף, נגיד שהוא קידם משהו, וצריך להחזיר, אז מה, לדיירים יש כסף? לכן אני אומרת, המקומות האלה, יש מקומות שיזם תובע דיירים, מאיים על לתבוע, יש להם את הכסף להתגונן, אז בבית הזה, זה, אני אומרת לך, מעשרות, כמעט מאות פרויקטים שפונים אליי, אני קוראת להם נפגעי התמה, זה אחת העילות הכי רווחות בזה.
אז חשוב להכניס את זה מראש להסכם.
ברור. וגם מה שחשוב מאוד מאוד מאוד, שהיום בטח ובטח עם הריבית והסיכון שאנחנו נמצאים בשוק, זה שכתוב בהסכם תמיד, שאחד התנאים המתלים זה אם הוא לא מקבל את הליווי הבנקאי, שזה בעצם המאני טיים, אם אתה לא מקבל אישור מהבנק, שאתה חברה טובה, בדקת את ההסכם, יש לו את העסקה, יש לו רווח כלכלי, הוא לא ייתן לך את ה... נכון. או לא הבאת את העון העצמי הנדרש, הוא לא ייתן לך את הליווי. שם מה כתוב בהסכם? אני איתך כמה שנים? 8-9, כמו שאמרנו בטאבה, ואז פתאום אתה מגיע לליווי.
אני לא רוצה לחזור אחורה, אז בעצם...
אז רגע, אז מה כתוב בהסכם? שאם אחד מהתנאים המתלים, שליווי בנקאי זה אחד מהתנאים המתלים, לא מתקיים, אז כל צד הולך לדרכו. אז מה נראה לך? אחרי 8 שנים שאני אמרתי עליך ולא קיבלת ליווי, אני אחזור חזרה אחורה.
זאת אומרת, צריך לדאוג שנמשיך מכאן ואילך, ונקבל את כל הדברים.
יזמים לא אוהבים את זה.
ברור.
יזמים אומרים, רגע, מה, אני אעבוד בזה. עכשיו, מי שאומר לי את זה, אני אומרת, אז אתה לא סומך לעצמך שתקבל את הליווי. אוקיי? אז אלה למשל סעיפים שאנשים נופלים בהם, אם אנחנו הולכים למשהו קטן, שהוא לא קטן לאנשים, כמו שאת אומרת, מלפני 1970, אנחנו מדברים על אוכלוסייה די חלשה ודי מבוגרת, הוצאות מעבר, יש לי הוצאות מעבר אם אני מתפנה, וכתוב רק הובלות, ולא פירוק ורכבה, ולא מנוף, יש לי מישהי עם פסנתר, היא לא יכולה, היא צריכה מנוף, מנוף זה 1500 שקל, כל הוצאה הכי קטנה, אם זה אריזות, תיווך, זה או מעבר הוצאה, נוספת, למשל, אני שכרתי דירה לשנה פלוס שנה, אבל הבנייה היא 4 שנים, או 5 שנים, אני צריכה לעבור עוד פעם. אם לא רשום את זה, כל ה30,000 שקל הם עליי. זאת אומרת,
חורים בהסכם... טיפים נורא חשובים, שבדיוק, שיש חורים בהסכם שלא חושבים עליהם, אבל שכן רלוונטיים להמון אנשים.
ומתי את פותחת את ההסכם? זה מגיע.
רק במאניטיים.
בדיוק, ואז זה כבר מאוחר. אז לכן אני רוצה עוד פעם רגע לסכם. חוסר הוודאות אצלנו במשרד, היא לא קיימת. כי ב-day one, אנחנו אחרי שבדיקה בעירייה, שאפשר לעשות או תמה, או חיזוק, או פינוי בינוי, נותנים את הכתב הסכמה, הם חותמים על הכתב הסכמה, עוברים להסכם, חותמים להסכם, מוצאים ליזם, תוך כמה זמן את חושבת שאני עושה פרויקט של 200 דירות, תוך 8 חודשים אנחנו גם מקבלים את הבחירה של היזם, שמה הקריטריונים, כי עכשיו פה תקשיבי, נכנס פן חדש להתחדשות, שזה הדיירים המתוחכמים, שמה זה אומר? אני הכי תמימה בעולם, לא יודעת חוץ ממה 12 מטר שאני מקבלת, לא יודעת מה זה התחדשות. בא אליי מתווך, אומר לי, תקשיבי, אני אביא יזם לפרויקט, את תרוויחי איתי. את העמלה של התיווך, את תרוויחי איתי. דיירת, תמימה, אני מרוויחה 10,000 שקל בחודש. הוא מציע לי 1,000,000 שקל, אני לא אתאבד על זה? ברור שכן. אז תראי, אז הצד שלי, אני אתחיל לעשות לובי, דבר עם החברים שלי, דבר עם השכנים שלי. עכשיו, זה לא ענייני ברמה אובייקטיבית אם היזם הוא טוב או לא. המיליון שקל זה לא מעניין אותה אם היזם טוב. היא מסתכלת על הכיס שלה. מצד שני, יבוא מישהו אחר באותו מתחם, ויציע למישהו אחר.
לדייר אחר.
נכון. ואנחנו נתקלים במצבים האלה. הרעיון שלנו במשרד לנטרל את המאחרים, את המטווחים. עכשיו אגב,
יש... את הרעשי רקע שהם בעצם לא נקיים.
זה לא רק רעשי רקע.
ההחלטה היא לא נקייה.
זה לא רק החלטה לא נקייה, זה לא רק בחירה לא נקייה, זה חוסר התקדמות במתחם. וזה, מעבר לזה, אותו מתווך לוקח פה כסף מדיירים, שהתמורות יכולות להיות, הכסף הזה יכול להיות ה30,000 שקל להובלות, הכסף הזה יכול להיות הערבות להוצאות משפטיות, הכסף הזה יכול לשמש את הדיירים. זאת אומרת, אם אני מכניסה פה עוד ידיים, הם לא יקבלו את,
כן,
את המיטב.
זה בעצם על קוד הדבש שמישהו חושב
יפה,
שהוא יכול.
יפה, ושאני עושה הסכם, ואני מעבירה ישירות לקבלן, אין פה מקום למאחרים, אין פה מקום למטווחים. ואז בעצם הדיירים מקבלים את כל היתרונות, הם מקבלים את כל הכסף בתוך ההסכם. אז הם גם מקבלים, אחד, הם בעצמם מקבלים ודאות שיש להם כבר חתימות. כי תחשבי שאני ואת מאוד רוצות לעשות את הפרויקט, אבל אנחנו לא יודעות אם כולם יחתמו. ב-day one אנחנו רואות את זה אצלי במשרד, כן. אצל... בעורכי דין אחרים, ואני חושבת שעורך דין דיירים, בגלל שהוא מתעסק עם פחות נדלן ויותר אנשים, אני גיליתי תכונות שבעיניי, הם התכונות שאם תבחרו עורך דין עם התכונות האלה, כנראה תצליחו. דבר ראשון, לפני הכל, זה לחשוב מחוץ לקופסה. לחשוב מחוץ לקופסה, אני אתן לך דוגמה, על מה יש עורך דין שהשקיע מלא זמן, ומישהו ביקש ממני לייצג, שאני אתן לו חוות דעת, מתוך 100, אחד פנה אליי, ו ראיתי בהסכם שכתוב, שאם הם נגיד 100 דיירים, אם יהיה פחות מ-100 מחסנים, יהיו 50, תהיה הגרלה. עכשיו, אני ראיתי את זה, והוא ביקש ממני לעבור על ההסכם, ואני אמרתי לו, אני תמיד שמה את עצמי בתור דיירת.
לא אוהבת את ה...
לא אוהבת, אני לא הייתי חותמת. אני כדיירת, לא הייתי... מה זאת אומרת הגרלה?
מה, אני במפעל הפיס?
בדיוק, אנחנו מדברים פה על שווי של... מחסן, עזבי את השווי הערכי שלו.
אם יש לך מזל, הרווחת כרגע, 200,000 שקל.
בדיוק, אנחנו לא שם. פעם היו הגרלות, היום כבר לא. אז מה, אז העורך דין אמר, תשמעי, לא מצאנו פתרון, לא יכולנו למצוא פתרון. ואז אמרתי ליזם, תקשיב, תן להם פתרון.
זה חלק מהשמעות.
לא, אז אמרתי לו, תן לי פתרון למצב שבו מי שלא יקבל את ה-50 מחסנים, תן לו שווי כספי. זה נראה לי הכי ברור, כן? נגיד 50,000 שקל.
ברור.
אז הוא אמר, לא מוציא שקל יותר על הפרויקט הזה, היזם. אגב, זאת שיטה שיזם אחד מול דיירים. אם הייתה תחרות והייתי מוציאה את זה לתחרות, ברור שהיזמים היו מסכימים לשיטה הזאת, אבל once יש אחד, אז למה שהוא יגיד כן? לא משנה, ואז הוא אמר, לא, אמרתי, תעלה בקומות, לא, ניסיתי את כל ה... לא. ואז פתאום באמצע הלילה, עלה לי רעיון, ואמרתי, יש לי רעיון. אתה תמכור, אמרת שזה 50,000 שקל, תעשה 50,000 כפול 50.
תמכור את המחסנים
ותתן כסף. תן כסף לכולם, ומי שירצה מחסן ישלים לך. וכך בא לציון גואל. למה? כי מצאנו פתרון שכולם מקבלים, לא בהגרלה ולא בזה. אז לחשוב מחוץ לקופסה, העורך דין הזה היה תקוע עד היום, בלי חתימות, כי זה תקוע. על מה? על מחסן. אז קודם כל, אחד, שתיים, לנהל. אנחנו למדנו משפטים, גם אני וגם את. הופענו בבתי משפט, בשביל לנהל עסק, צריך לדעת לנהל, לא כל עורך דין יודע לנהל. דבר שני, אותו דייר מסתכל עלייך, את אימא שלו. את הדמות הכי...
תמיד משווים את זה לפסיכולוג, אומרים שהאדם שעובד מול הדיירים, הוא קודם כל פסיכולוג.
אז קודם כל אנחנו צריכים להבין באמת מאיפה זה מגיע, הפחד שלו, מאיפה מגיע התגובות האגרסיביות שלו, מאיפה... ברגע שאתה מבין שאתה מתעסק עם אנשים, אתה צריך ללמוד את האופי שלהם, את הטבע שלהם, ולנשום. לנשום. עכשיו אני רוצה להגיד לך, כמו שאמרתי, הדיירים מתחלקים לשלושה. אחד... אלה שרוצים את הכסף ולא מעניין אותם שום דבר, יש אתם את היזם שלהם, הם סגרו איתו, whatever. יש את אלה, אז אני שם אותם בצד, כי הם ממש האב טיפוס של השחתנים, הסרבנים, שאין לי מה לדבר.
כן.
אין לי מה להתמודד עם זה, עם חמדנות. אז נשארו שניים, אחד הפחתנים, שלא מבינים אולי, ושניים, אלה שחוו כבר טראומה ומנסים, אז עם אלה שמפחדים, נורא קל, כי... זה פשוט עניין של ידע, מסבירה להם, הם מבינים.
וצריך לזכור שיש גם את נושא המבוגרים,
בדיוק,
שבאמת מפחדים.
מה... אז באתי להגיד על זה.
ויש ששאל... היום פתרונות.
נכון, אז ששאלו אותנו בכנסת למה אין 100%, אמרנו שאנשים בני 80 שגרו כל החיים שלהם באותו מקום, להזיז אותם עכשיו לסחירות, זה לא נורמלי.
זה לא סביר.
זה לא סביר, זה לא אנושי. ואז אמרו, אין בעיה, בוא ניתן להם פתרונות. אז יש את השלוש פתרונות, את יודעת, אני רק נגיד אותם, זה שווי הדירה בקצרה, שווי הדירה בקצרה, כן, תקצרו את הדירה, שווי הדירה בעת ההיתר, וזה אומר שהם לא צריכים להתלטל דירה סחורה, אלא לקחת את הכסף ששווי דירה עתידית, ולקנות בזה דירה אחרת, הם חייבים לקנות אגב, כי אז זה מיסוי. שתיים, זה שתי דירות במקום דירת התמורה.
שתי דירות קטנות במקום דירה אחת גדולה.
נכון. ושלוש, זה דיור מוגן וכסף מזומן. אז בעצם פתרנו את
הבעיה. ובחוק ההסדרים הורידו את הגיל גם של...
זה מזמן, יש לנו 70 בעת ההיתר,
בדיוק.
או 75 בהיתר, ההבדל ביניהם, ש-70 לא בוחר את האופציות, ו-75 נכון. כן בוחר. אבל עכשיו יש חוק, לפני חודש, החוק החדש, נתן גם לאנשים מוגבלים את אותם אפשרויות.
נכון, החיל את זה.
זאת אומרת, מי שיש לו בעיות רפואיות וכאלה. זאת אומרת שאלה שטכנית פתרנו, אוקיי? אז עכשיו אין תירוצים לאלה שרוצים להגיד. יש תכמונים אחרים, כאלה שהם די 70 והם לא גרים בבניין, והם אז, רוצים לקבל את ה...
אז בואי נעביר את זה ככה לטיפים מסודרים.
קודם כל, אני כתבתי ספר, זה. שאני באמת צריכה לתקן אותו בחידושים האחרונים, אבל המדריך לתמ"א 38 ופינוי בינוי בא בדיוק מהמקום, שראיתי כמה דיירים לא יודעים, וכמה הם לא מבינים, וניסיתי בתמצית של כמה עמודים יש פה, 100 לדעתי, 108, ממש בקצרה להסביר להם על כל התהליך הזה של ההתחדשות, איך בוחרים נציגות, מה החשיבות שלה. אגב, טיפ, את רוצה טיפ? מי שמתמנה להיות נציג, תדאגו במינוי נציגות לרשום שהדיירים מתחייבים ומוכלים על תביעה נגד הנציגות, אלא אם כן אנחנו מצאנו פה שיש פה...
צריך לזכור שנציגות היא וולונטרית, לא מקבלת כסף, נכון. עובדת אגב, הרבה בשביל
אגב,
הפרויקט.
אגב, אני בעד לתת להם כסף, אבל לא כסף, אלא נגיד סתם דוגמה, אני יודעת כמה הם משקיעים, הנציגים שעובדים איתי, אני יודעת כמה זה, וזה לנסוע מהבית, וזה דלק, וזה חנייה, וזה זמן, וזה... אבל, אני אומרת, תנו להם את הצ'ופר, לבחור ראשונים את החנייה, לבחור ראשונים את המחסן, תנו להם משהו, כי באמת זה לא נורמלי, אנשים פה לוקחים על עצמם את זה,
כן.
אין פה, אז זה לא...
אבל מה שלא יהיה, חשוב מאוד לא לדאוג להחתים באמת את כולם, שלא יתבעו נכון, את הנציגות.
נכון.
כמובן, אלא אם כן נעשה משהו שלא בתום לב.
בדיוק, אז זה מינו נציגות. למשל, היועצים שצריכים חוץ מעורך דין, אני טוענת ששמי, מפקח, שיעשה לכם את המפרט הטכני, שיעבור לתוכניות שיראו שבעצם מה שהבטיחו לכם בהסכם זה מה ששם, וגם מפקח לבנייה, וגם לפני שאתם מקבלים את הדירה, אתם צריכים לדאוג שהמפקח בדק, ראה, ואין ליקויים, בעצם חברת בדק בית, זה אותו מתנה שאנחנו נותנים לדיירים, שהם לא צריכים להוציא 10,000 שקל לחברת בדק בית, המפקח עושה את זה במקומו.
ואז... צריך להזכיר באמת שכל אותם אנשי מקצוע, הם אנשי מקצוע שמייצגים את הדיירים,
בלבד.
אמנם היזם משלם להם, אבל הם מייצגים אך ורק את הדיירים, ושומרים רק עליהם. אם זה העורך דין דיירים, אם ברור. זה המפקח, אם זה השמיים.
עכשיו אני אשאל אותך שאלה. מה שאמרת זה ברור.
זה לא ברור לכולם.
רגע, נכון, בגלל זה הספר. אבל נגיד שזה ברור. עכשיו אני אומרת, מה שלא ברור, היזם החליט לא לשלם. לא בא לו לשלם. יש לו את החתימות, יש לו הערות הזרה. לא קיבלתי כסף. אגב, קרה לי את זה. בגלל זה אני אומרת את זה. לא האמנתי שזה, כאילו שיהיה יזם.
ואז באמת מה קורה? כי עורך הדין אומר שלא ישלם.
שלא ישלם לעורך דין דיירים.
ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, עורך דין לא רוצה לעבוד בחינם.
לא, לא רוצה, סליחה. סליחה, אני מגנה פה על העורכי דין. למה שאני אעבוד בחינם?
אני לא אמרתי שזה לא בסדר.
לא יכול לעבוד בחינם.
זה לא משנה, רוצה, יכול, אף אחד לא צריך לעבוד לשם שמיים, זה בסדר
גמור. בדיוק.
מה עושים במקרה כזה?
מה עושים במקרה כזה? אז מה שאני עשיתי, בסוף הצלחתי לקבל אותו, אבל דבר ראשון, כינסתי את הדיירים, אמרתי לדיירים, תקשיבו, אם יזם, ב-day one שלו, עוד לא התחיל בכלל, עוד לא הגיש שום דבר לעירייה, רק קיבל את החתימות מכם, וכבר לא שילם, מה אתם מסיקים? אתם תיצאו עם אחד כזה לדרך? לפני החתונה,
הבן אדם לא אמין בעלי.
לפני החתונה את יודעת שהוא בגד, את תתחתני איתו, אז בואו. ואז פה אחד ביטלו את ההסכם. היזם שמע שביטלנו את ההסכם, אז הוא בא פתאום עם הצ'ק ביד, ואז הוא דפק על הדלת. אמרתי לו, תקשיב, 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 אני יותר לא מאמינה לך. אולי הדיירים יאמינו.
זה מה שרציתי לשאול, זה לא נורא אדומה מספיק גדולה, מספיק חזקה בשביל לבטל, לא משנה.
אבל מה זה עשה לי? אני אמרתי, אני לא רוצה שאני והיועצים שבאים איתי, הדיירים יכולים לבחור אותם, זה עדיין אנחנו יועצים של הדיירים, לא רוצה להיות תלויה ביזם. ואז אני יצרתי מצב של ערבות להוצאות משפטיות, שנכנס להסכם ואומר ליזמים, דו לכם, שלפני שאתם בכלל מתחילים לקרוא, אתם 300 אלף שקל משלמים פה על ערבות, שאם אני אצטרך ולא קיבלתי כסף, או אם אני, אתם תאימו על הדיירים שלי בתביעה, או אני אצטרך לתבוע אתכם, יהיה לי כסף, ולא מהדיירים.
זאת אומרת, להוצאות משפטיות, באשר הן, לא משנה אם זה שכר טריחת השמי, או עורך דין, או
כל דבר
בעיה של הדיירים.
והפרה של ההסכם. עכשיו, תדעת מה קורה שיזם משלם לי 300 אלף שקל כדי לתבוע אותו? הוא יפר את ההסכם?
בדיוק, זה...
זה לא. בעצם... אבל מישהו שלא לוקח ממנו כסף, הוא יפר? בטח, כי אם אני יודעת שאין לי שוט עליי, ואין לי שום מחוד...
אז בואי באמת נזכיר ככה בקצרה, את הערבויות שמאוד מאוד, קודם כל יש ערבויות שחייבים לשים.
יש חמש ערבויות שחייבים.
ואת הערבויות שעדיין הן מאוד חשובות, כמו זו, ערבות של הוצאות ערבות משפטיות, הזאת, שלא כולם עושים את זה.
למה לא כולם? כולם בואי... היו רוצים את זה. אבל בשיטה שהם עובדים, הם לא מקבלים את זה.
כשיש מראש יזם, ובעצם אין תחרות, אז הוא לא מוסיף את זה.
הרי מה עורכי דין עושים, בעיניי טעות? שואלים שאלות כלליות במסגרת מכרז, ואז היזמים עונים להם בתשובות כלליות. מתוך התשובות הכלליות בוחרים יזם, מחקו את התחרות, העלימו אותה, ועכשיו אותו עורך דין, אחרי שבחרו את היזם,
עכשיו נלחמים על סעיפי
ההסכם. מנהל מסע ומתן משפטי, אז ברור שאתם נמצאים עם ידכם על,
ולכן מתחת אנחנו לה. חוזרים לעצה והטיפ הראשוני, של קודם לעשות את ההסכם,
לא,
כדי
לא,
שגבולות...
לא. זאת שיטה של המשרד שלי, זה אוקיי. לא טיפ, אוקיי? בואי לא נשכח, אנחנו פה עם זכויות זה, יוצרים.
זה שיטה
של רבי ציני.
סי כל הזכויות שמורות.
בדיוק.
שהיא בעצם גם סוג של טיפ.
נכון.
של הדבר הכי נכון,
נכון.
לעשות. אוקיי.
אז עכשיו שאנחנו עשינו את זה, ואנחנו, יש לנו ערבות להוצאות משפטיות, איזה עוד ערבויות חשובות? ערבות חוק מחר, זה ערבות היחידה שהיא לא אוטונומית. מה זה אומר היא לא אוטונומית? שהיזם, הבנק יכול להחליט אם לשלם לי את זה או לא. זה לא שהוא מתחמק מזה. לדעתי פשוט אין לו את הכסף, בטח ובטח לא יהיה במאות פרויקטים של מאות דיירים, אבל צריכים לדעת את הדיירים, בכל מקרה היזם, הבנק או ייתן לכם את הכסף, או ייתן לכם את הדירה. אני תמיד אומרת, ואני רואה, אני קוראת הסכמים כי דיירים מבקשים אני לקרוא הסכמים שלו שלי, ואני רואה שכתוב ערבות משופרת, שאם תוך 18 חודשים הוא לא נותן לנו את הדירה ויש איחור, אז הבנק מחויב לתת לי את הערבות. עכשיו אני אומרת לך דפנה, שאני כעורכת דין, אם היית שואלת אותי, הייתי אומרת לך לא לחתום על ההסכם הזה. למה?
למה?
כי אנחנו יודעים שהמחירים של הערבות היא תמיד יותר נמוכה מהערבות של, מהשווי של השוק בארץ. זאת אומרת, וגם שהורידו לנו בתיקון הזה של 40% מדד תשומות הבנייה. זאת אומרת, שנגיד שאני...
בואי נסביר את זה רגע, שנייה, כדי למי שלא כן. מכיר לא יודע. עד לפני שנה בערך, עד החוק של אלקין, למעשה שילמו את מדד תשומות הבנייה, היה צמוד לכל, לכל החלק שלא שילמת עדיין. כמעט 100%. אם שילמת כבר 15%, אז לא לזה. אלקין החליט בצדק, שבעצם אין שום היגיון שהכל יהיה צמוד, מכיוון שיש גם את רכיב הקרקע, רכיב הקרקע נכון. לא צריך להיות צמוד, כי הוא לא קשור למדד תשומות הבנייה, רק הבנייה עצמה, ולכן החליטו שבדרך כלל מדד תשומות
מתוך
הבנייה,
מתוך המחיר 40%.
40%.
גם אני אומרת מצמדים. לך, גם ה-100% או ה-90% לא מגיע לרמות של התחרות של לפני שנה, דירה בהרצליה איפה שאני גרה, ב-2020 עלתה 3.5. היום את יודעת כמה היא?
5.5.
5.8. עכשיו תגידי, כמה בשלוש שנים? 3 מיליון? עכשיו, אם אני הייתי מקבל את הערבות ב-2020, אגב, זה מקרה אמיתי, אני קניתי את הדירה ב-2020, ואני קיבלתי ערבות של מה? של 2.5. היום, אם הבנק ייתן לי 3.5, ואני יכולה למכור אותה ב-5.8, הפסדתי 2.5, כמעט יותר, נכון? 3 מיליון כמעט. אז אני מעדיפה לקבל את הדירה, ולמכור בשוק החופשי, מאשר שאתם תיתנו לי. אז ערבות משופרת היא לא ממש משופרת.
אוקיי.
אז זה ערבות חוק מחר. ערבות שכירות זה אומר שאתה היזם צריך לתת לי את השכירות, כל 3 חודשים, כל רבעון, והיה ולא נתת לי, או היה וחזר הצ'ק. איך אני יודע שיהיה לי את הכסף לממן את השכירות? ערבות השכירות מגבה אותי. איפה הבעיה? ערבות השכירות כתובה בהסכמים, שכל שנה היא מתחדשת. כלומר, היזם לא בא לו לשלם מראש את השכירות של כל הדיירים, למשך כל התקופה, הוא אומר, תקשיבי, אם אני צריך לתת נגיד מיליון שקל בשנה, אני אתן לך כל שנה מיליון, ופוחתת, כאילו, ותפחיתי לי את מה ששילמתי. בסוף יוצא שאני רואה הסכמים שכתוב שאפשר עד 6 חודשים של שכירות שיהיה בקופה. שמה זה 6 חודשים? אם הבנק, חס וחלילה היזם נופל, והבנק רוצה, הוא אומר, אני לא נותן לך כסף, אני אתחכי, אני אביא קבלן, הוא יבנה ותקבלי את הדירה. מה שאמרתי שעדיף. אין בעיה, לך תביא קבלן. כמה זמן כינוס? 2? לפחות?
ובתקופה הזאת בעצם אין את השכירות
ממומנת. כמה יש לי את הערבות? אז מבינה שדיירים נופלים, ברור, דיברנו בהתחלה, שהעסקה היא מצוינת, אלא אם כן אנחנו לא מוצאים שקל.
אז בעצם את הערבות הזו את משפרת, את מראש רושמת, שזה לא מספק.
אבל בואי, אל תצפי שאני אגיד פה את הפתרון.
תני, תני, תני את הפתרון.
נכון, 15 שנה של לימוד. אז את מבינה שאני יודעת לתת לדיירים שלי הרמטי, את הפתרונות לכל הבעיות שצצות, ובעיות צצות, והחוכמה, אם חוזרים למה זה, איך צריך להיות עורך דין דיירים טוב, הוא גם לחשוב מחוץ לקופסה, גם להיות פסיכולוג, גם להיות אמא, גם להיות אסרטיביה, גם לדעת לנהל, וגם לדעת להבין מה המאמורות שהדייר הולך ליפול, ואיך לפתור אותם ולהגן עליו. זאת בעצם עילת העילות של ההגנה של הזה.
אז חשוב מאוד, אז בעצם כאילו, באמת יש המון אנשים, כמו שפתחתי ואמרתי, בין אם זה בעלי דירות שהבניין שלהם לפני שנת 80, מתאים להתחדשות עירונית.
אגב, רציתי להגיד לך על זה, כן? שהרבה פעמים, גם אצלי בהרצליה, יש פרויקטים שכוללים בניינים אחרי 1980. נכון. זאת אומרת, זה לא בהכרח שאני...
אבל זה מקרים פרטניים, אבל כן. אנחנו ככה לקראת סיום, אז אני רוצה שוב להזכיר לכל מי שאו יצטרף מאוחר, או לא שמע את הכל, או בכל זאת לא הספקנו מן הסתם לדבר על הכל. יש את הספר שלך, המדריך לתמ"א 38 ופינוי בינוי, איך לשמור על הנכס שלך ולהשביח אותו, או איך להיכנס לנכס כן. חדש ולהשביח אותו.
הוא מ-2019, זה כבר בסטימצקי, והשני, איך זה נקרא, המתחרים שלהם, לא זוכרת, הם כבר לא מופיעים שם, אבל אפשר לקנות אותם באתר נטבוק,
אז בסטימצקי וצומת ספרים?
צומת ספרים בדיוק, אז זה כבר לא מופיע כאילו בזה, אני מאמינה שהשנה תהיה זמן,
יהיה עדכון של חוק ההסדרים.
נכון.
בכל מקרה זה בהחלט נותן כלים טובים כדי להבין למה נכנסים, אם כדאי להיכנס, וכשנכנסים איך להיכנס, כדאי להיכנס אמרנו תמיד, אבל צריך לדעת גם איך נכנסים, זה סופר חשוב. רבית סיני, עורכת הדין רבית סיני, היה גם לי כיף, סופר מעניין.
עורכת הדין דפנה שחר.
תמיד. וזהו, טוב, אנחנו נמשיך להתעדכן.
נמשיך.
ולהתעדכן את המאזינים שלנו, אז מאזינות ומאזינים יקרים, כיף שהייתם פה איתנו. נפגש שוב בפודקאסט הבא, ובינתיים שיהיה לכולם יום מהמם.
תודה רבה.